ברוכות וברוכים הבאים לפוליקאסט, פודקאסט על המונוגמיה, פוליאמוריה ובתכלס על כל מה שמעניין אותי. אני נועה פז, לשון פנייה את, ובפודקאסט הזה אני אדבר על מערכות יחסים, תקשורת, התפתחות אישית, שינויים בחיים, לחיות מחוץ לנורמה ובכן כל מה שיעניין אותי. מקווה שזה יעניין גם אתכם ויאללה בואו נתחיל. ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, פוליקאסט. אני ממש שמחה שאתן פה. יש לי היום אורחת שאני ממש שמחה שהיא כאן. לקח לנו כמה זמן לתאם עד שהצלחנו, אבל הנה זה פה ואני ממש שמחה. אז ממש ברוכה הבאה לשרון קלאור. אני ממש רוצה שתציגי את עצמך ושאנשות ידעו מה אנחנו מרוויחות כאן.
יו, זה נועה. קודם כל, ממש תודה על ההזמנה. אני מאוד מתרגשת לקראת השיחה שלנו, ואני מלווה אנשים בתוך מערכות היחסים שלהם, כדי למצוא את הדרך ליצור מערכות יחסים שיש בהן המון אהבה, אבל גם תחושה של חופש, והאפשרות להיות אנחנו עצמנו בתוך הקשר. ואני עושה את זה בעיקר דרך כלים של תקשורת מקרבת, דרך כלים של מובחנות, ליווי זוגי מבוסס מובחנות ועוד כלים שאני עובדת איתם. אני מלווה אנשים יחידים, זוגות וגם הרכבים א-מונוגמיים יותר גדולים. השיא היה, אני חושבת, ישבו מולי 7 אנשים שהם כולם במערכת יחסים אחת. אז כאילו יש גם מערכות יחסים מורכבות שכאלה. אני אגיד גם שאני חיה בקשר מקנן, זאת אומרת, אני חיה בבית, יש לי בן זוג שאני חיה איתו, ויש לנו בת 12, ויש לי עוד בן זוג כבר קרוב ל4 שנים. אנחנו חיים בפוליאמוריה כבר די הרבה שנים, ובעצם הרבה מהעבודה שלי עם אנשים ששואלים את עצמם, או מתמודדים עם דילמות שמביאים החיים האמונוגמיים. יש כל מיני סוגים של חיים אמונוגמיים, ואני מנסה לסייע לאנשים למצוא את הדרך שמתאימה להם, שמדויקת להם בתוך זה, וחשוב לי להגיד שאני לא מחזיקה באג'נדה שאומרת שחיים המונוגמיים מתאימים לכולם. זאת אומרת, יש אנשים שמתאימה להם דרך אחרת, אז זה משהו שחשוב לי להגיד. אני לא מחזיקה איזה אג'נדה שאומרת, כולנו נפתח עכשיו את הקשר.
אבל אני אגיד, לא חייבים, אבל רק לחשוב על זה יוצר דברים מעניינים. רק לשחק עם המחשבה ולראות מה זה יוצר בחיים. אז באנו לדבר היום על קונפליקטים במערכות יחסים המונוגמיות. אז מה זה המונוגמיה? אני מניחה שכולם פה כבר יודעים, אבל בואי נדבר רגע על מה זה קונפליקט.
קונפליקט זה מצב שהוא חלק בלתי נפרד ממערכות יחסים. זה מצב שבו, דרך אגב, קונפליקט יכול לקרות גם בתוכי, מערכת היחסים שביני לביני, והוא יכול לקרות ביני ובין אדם או בני אדם אחרים, שאיתם אני באיזשהו קשר. בדרך כלל מה שקורה בזמן של קונפליקט זה שיש צרכים שונים שאנחנו רוצים לקבל עליהם מענה, ואנחנו לא מוצאים דרך משותפת שבה הצרכים כולם יקבלו מענה. זאת אומרת, יש בעצם מין ויכוח כזה, נעשה את זה ככה, לא, נעשה את זה אחרת, כשבעצם כל דרך פעולה כזאת נועדה לענות על איזשהו צורך, והרבה פעמים הקונפליקט נולד ממצב שבו אנחנו פשוט לא, אנחנו מרגישים שהצורך שלנו יהיה מאוים, אם האחר יעשה את הדברים בדרך שלו, והוא מרגיש שהצורך שלו יהיה מאוים, אם נעשה את הדברים בדרך שלנו. קונפליקט פנימי זה כשאני לא רואה דרך לענות על כל הצרכים שלי, ואז אני מרגישה בתוכי קרועה, או חצויה, השפה שלנו נורא יפה בהקשר הזה. נותנת כל מיני תיאורים יפים לדבר הזה.
אז בעצם כשאני שמעת את המילה קונפליקט, אני אוטומטית חושבת על ריב, על ויכוח, על כעס, על צעקות. זה חייב להיות ככה?
יש דבר נורא נורא מעניין. מסתבר שהעובדה שרבים לא מעידה על האם הקשר יחזיק לאורך זמן. זאת אומרת, יש אנשים שרבים המון ויש להם קשר נפלא וארוך שנים. איך רבים מאוד משפיע על האם הקשר יוכל להימשך לאורך זמן. בעיניי, אם אני רואה אנשים שאצלם הכל הרמוני והכל רגוע ולא רבים אף פעם או אין אף פעם אף קונפליקט, בעיניי זו סיבה לדאגה, כי זה אומר שמישהו מוותר על עצמו. ויתור על עצמנו, פשרה חמוצה לאורך זמן, היא דבר שבסופו של דבר מזיק לקשר. אז קונפליקט זה דבר בריא, טוב שהוא נמצא בקשר, כי זה אומר שיש פה אנשים שכל אחד מהם דואג לצרכים שלו, וכשאנחנו דואגים לצרכים שלנו, יש סיכוי שנוכל להישאר בקשר לאורך זמן. אבל כשאנחנו ניגשים לטפל בקונפליקט הזה ורוצים לדבר עליו, יש דרכים שהן מטיבות ויש דרכים שהן פחות מטיבות. זאת אומרת, אם אני מרגישה שאני יכולה לבטא את מה שקשה לי, שאני יכולה לבטא כשיש רגש מקובץ, כשיש רגש של כעס, אם אני יודעת שאיכפת מהצרכים שלי ושאנחנו נחפש בסופו של דבר פתרונות שיענו לי על הצרכים, יש סיכוי שאני אוכל להיות בקשר לאורך זמן, גם אם יש המון קונפליקטים. אבל אם נכנסים זלזול או בוז או התעלמות או חוסר אכפתיות, הרבה פעמים אנחנו נראה את הקשר בסופו של דבר נפרם, או התפרצויות שיוצרות ממש שברים בתוך הקשרים, ולכן בעצם נורא נורא חשוב להבדיל בין העובדה שיש קונפליקטים וזה בסדר וזה תקין, לבין איך אנחנו מנהלים אותם. ואפשר ללמוד לנהל אותם טוב.
אז לא יודעת, איך מנהלים קונפליקטים?
איך מנהלים קונפליקטים? מאיפה מתחילים? אולי קודם כל נדבר רגע על רגשות. כי הרבה פעמים כשיש קונפליקט, נוצרים רגשות, רגשות חזקים. אנחנו נראה שם כעס או קיבוץ או תסכול או משהו, שאומר משהו פה לא נוח לי, משהו פה לא עובד לי. אז אני רוצה רגע לדבר על הרגשות. ככלי, ככמו הלוח השעוני באוטו, אוקיי? הרגשות הם סוג של שעונים שמראים לי מה מצב הצרכים העמוקים שלי. מה מצב הדברים שאני צריכה כדי להרגיש טוב, כדי להרגיש רגועה. ואפשר להסתכל על העולם הרגשי ולהגיד שהרגשות מתחלקים בגדול לשתי קבוצות גדולות. יש את הרגשות המתכווצים ויש את הרגשות המתרחבים, אוקיי? המתכווצים זה כל אלה שבהם אנחנו מרגישים משהו לא נעים. פחד, כעס, תסכול, מרירות, כל מיני דברים כאלה שמרגישים בגוף שהם כזה, הם כאלה. והרגשות המתרחבים הם הכלילות והנחת והחמימות והחיבה, כל הדברים האלה, כן? הם מתרחבים. כשאנחנו מרגישים רגש של קיבוץ, זה אומר שיש איזשהו צורך עמוק שלנו, שאו נפגע כרגע או מאוים. ואז זה קצת כמו מין GPS כזה, או מין משחק קר חם, זה אומר לי, זהירות, 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 את מתרחקת מלקבל מענה לצרכים שלך. הרגשות האלה מספרים לי שמשהו פה, אני משהו, אני צריכה משהו, okay? ומשהו פה או נפגע או מאוים, שהוא מאוד מאוד חשוב לי. אז יכול להיות שאני אחוש כעס על בן הזוג שלי, כשבעצם מתחת לפני השטח יש לי צורך להרגיש אהובה, או יש לי צורך להרגיש ביטחון, אבל הכעס הזה נועד להראות לי שיש פה צורך למטה, שלא מקבל מענה, שנפגע כרגע. הרגשות הנעימים, כן, המתרחבים, החמימים, הם מראים לי שצורך שלי או מקבל מענה, או יש סיכוי שהוא עוד מעט יקבל מענה, וזה נעים לי, וזה מרגיש לי טוב, ואז אני נפתחת, אני רוצה עוד, אני רוצה עוד מהכיוון הזה. עכשיו, כשיש את הרגשות החזקים האלה, כדאי קודם כל לתת להם מקום. זאת אומרת, לשים לב, מה הם מנסים לספר לי? לשים לב, מה הם מנסים להגיד לי? והרבה פעמים כשיש רגש חזק כזה, אולי תוך כדי הרגש קשה מאוד לעשות את כל התהליך המודע הזה של לזהות את הצרכים ולנסות להבין מה שמצריך, אבל לפעמים אני יכולה לתת לעצמי קצת זמן להירגע, ואז אני אעצור ואני אשאל את עצמי, אוקיי, מה קרה כאן? מה הכעיס אותי? מה אני צריכה? וברגע שאני מבינה מה הצורך העמוק שלי, אני יכולה לתקשר אותו בצורה יותר טובה. אני יכולה לתקשר את מה שאני צריכה בצורה יותר פותחת לב, יותר נעימה. אני יכולה לתת דוגמה ממש מהחיים.
אני רק אגיד שאת יודעת, את אומרת את הדברים האלה, וגם אני למדתי, אני שומעת תקשורת מקרבת בתוך המילים שלך, וגם אני למדתי, וכזה מה שקופץ להגיד זה, וואו, כן, תלמדו, או תלמדו אתם, וגם אני מדברת על עצמי, תלמדי להקשיב לרגשות האלה שלא כיף להרגיש אותם, הם כל כך חשובים, הם מספרים לך משהו אמיתי על עצמך, על המקום בו את נמצאת, על מה את צריכה, על מה כואב לי, אבל גם אני נורא רוצה להגיד, תיזהרי מהסיפור, תיזהרי מהסיפור, כאילו תעצרי שנייה, זה בסדר שאת כועסת, יש לזה מקום, זה בסדר שאת עצובה, יש לזה מקום, זה בסדר שאת תוסכלת, יש לזה מקום, רק תנשמי שנייה לפני שאת מאמינה לחלוטין לכל מחשבה שצצה לך שם בתוך הסיפור המאוד מאוד כועס הזה.
אוי, זה כל כך מדויק מה שאת אומרת עכשיו וכל כך חשוב. כי בעצם ההבחנה הזאת שבין הסיפורים או הפרשנויות שאני נותנת למצב, לבין הרגשות שאני חשה. זאת אומרת, הרגש עצמו, הטהור, כן, מה שאני מרגישה בגוף, זה דבר שחשוב להקשיב לו, כי הוא אומר, יש לי פה צורך ואני צריכה לשים לב, כן? אבל הסיפור, הרבה פעמים הסיפור הוא יכול להיות כל כך לא מטיב, הוא יכול להיות גם לא נכון. והנה, רציתי להביא דוגמה, אז אני אביא דוגמה. היו כמה ימים שהייתי נורא נורא מוטרדת, וממש היה לי קשה, כזה הייתי נורא 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 מוטרדת, ואחד מבני הזוג שלי, סיפרתי לו שאני נורא נורא מוטרדת, והוא פשוט שלח לי איזו הודעה בוואטסאפ, כאילו מין הודעה נחמדה כזאת, אבל בעצם לא התייחס, לא שאל אם אני צריכה שיחה, אם אני צריכה משהו, ואני ישר התחילו לי פרשנויות. זהו, הוא לא אוהב אותי יותר, לא אכפת לו יותר, אין לו מקום בשבילי יותר, זה כאילו ממש יצרתי מה זה ספר אפשר היה לכתוב מהמחשבות שלי על הדבר הזה. ואז נתתי לעצמי קצת זמן להירגע, ולהתקרר, ושאלתי את עצמי, מה בעצם הייתי רוצה שיקרה? ובעצם מה שהייתי רוצה שיקרה, זה שהוא ישאל מה שלומי, ושהוא יתייחס, ושהוא יתמוך בי. בעצם מה שהייתי זקוקה לו זה חיבור, והייתי זקוקה לתמיכה, והייתי זקוקה לאהבה. עכשיו, אם אני באה אליו ואומרת לו, אתה כבר לא אוהב אותי יותר, כן, מתיחה בו את הפרשנויות שלי, בדרך כלל מה שאני אקבל זה התקפה נגדית, כאילו לא נכון, או משהו כזה שהוא מאוד מאוד מקובץ, אבל אם אני באה ואני אומרת, תשמע, ממש היה לי קשה, כשהיו לי ימים קשים, ובעצם נורא הייתי צריכה חיבור, והייתי צריכה את התמיכה, והייתי צריכה להרגיש אהובה, זה משהו שישר פותח לב וגורם לצד השני לרצות, להעניק או לתמוך, או מגדיל את הסיכוי שהוא לא יתכווץ שם, וכן, יתקיף אותי בחזרה. ואז הדרך שבה אני מביאה את הדברים, הדרך שבה אני משתפת אותו בקושי שלי, היא מאוד משמעותית, ובעיקר מחבר אם אני מדברת על רגשות ועל צרכים. זאת אומרת, אם אני אומרת, וואו, קראתי את ההודעה שלך בוואטסאפ וכל כך התכווצתי, כי ממש הייתי צריכה להרגיש אהובה, היה לי יום כל כך קשה, לעומת קראתי את ההודעה בוואטסאפ וישר הבנתי, אתה כבר לא אוהב אותי, לא אכפת לך ממני. אפשר להרגיש מה זה עושה לנו כשאנחנו שומעים את... את שתי דרכי הביטוי האלה. אז זה אולי קצת מהחיים.
כן. עדת, את אומרת את זה, וזה נשמע לי ממש ממש הגיוני, ואני למדתי את זה, וזה היה לי כן נכון, וזה אכן שינה לי המון, ועשה לי המון טוב בחיים. And yet, אנחנו למדנו דברים אחרים, כלומר, היכולת בזמן תחושת הלא אוהבים אותי, אין לי מקום, בחרו באחרת, לאו ולהגיד רק את מה שאני מרגישה, בלי להגיד, להביא פגיעות בעצם, במקום שבו שיש לי סיפור שאני רוצה להגן על עצמי. זה, אני אומרת, זה לא באמת בלתי אפשרי, אבל זה על סף הבלתי אפשרי. כמות הדברים שצריכים לקרות כדי שלאט לאט זה יהיה אפשרי היא עצומה.
אחד הדברים שאני אומרת לאנשים כשהם מגיעים אליי לקליניקה וגם בקורסים שלי, אני אומרת להם, אל תנסו לנהל את הריב או את הקונפליקט בזמן הריב או הקונפליקט. זאת אומרת, כשעולים הרגשות החזקים האלה, זה גם גורם לשטף של הורמונים שעוברים בגוף שלנו, שגורמים לזה שקודם כל אנחנו לא יכולים לחשוב, כל החלק החושב שרואה צרכים ורואה את הצד השני ורואה דברים, הוא לא מתפקד באותו רגע, כי מבחינתנו יש פה סכנה ברורה ומיידית, הגוף שלנו מתנהג כאילו תוקף אותנו נמר, ומה שאנחנו יכולים לעשות זה או לברוח, או להתקיף או לקפוא, זאת אומרת ה-fight, flight, freeze הידועים, זה לא מצב שבו אפשר לנהל תקשורת מיטיבה, בלתי אפשרי, בלתי אפשרי, שווה לא לנסות בכלל. הדבר היחיד שאני ממליצה לאנשים לעשות זה ליצור הסכם, שבו כשיש רגשות סוערים, הם מרימים דגל, הם אומרים, עכשיו אני סוערת, אנחנו נצטרך לדבר על זה אחר כך, ולנתק מגע, או לפחות להבין שכל מה שנאמר עכשיו, זה לא לפרוטוקול, ואנחנו לא מסתמכים על זה, זה ונטינג, זה הוצאה של רוח, של רגש סוער, של הורמונים שעוברים בגוף שלנו עכשיו, של סטרס, וזהו. אנחנו לא מנהלים את השיחה, ואנחנו, פה בבית יש לנו ממש הסכם, שאנחנו מנהלים את השיחות בדיעבד. ההסכם היחיד הוא שכשמישהו אמר שצריך שתהיה שיחה, ההסכם הוא שתהיה שיחה. ואנחנו גם יודעים איך היא בנויה, אנחנו יודעים שכל אחד מאיתנו יוכל להשמיע, והוא ירגיש ששומעים אותו, והוא יוכל להישמע, ואנחנו יודעים איך זה יתנהל, ואז זה מרגיע. זה מרגיע כי אנחנו יודעים שזה ייפטר, זה לא יישאר בלי תשומת לב, ואנחנו גם לא ניפרד בלי לדבר. זאת אומרת, זה ממש הסכם שלנו. ואז אנחנו יודעים שכשאנחנו סוערים, אנחנו יודעים שעוד מעט, עוד חצי שעה, עוד שעה, עוד שלוש שעות, תבוא שיחה. ואז אנחנו נפתור את זה, כשאנחנו יותר רגועים.
יש פה גם את האלמנט של, אני זורקת את זה ונראה לי שלא ניכנס לזה, אבל של איך מנהלים את השיחה. כלומר, כשלא עייפים, כשלא שטויים, אם אפשר אז בקרבול זה עדיף, אם זה אפשרי מבחינת רמת הרגשות. אבל עלה לי, את יודעת, שאחד הדברים שאני מחשיבה כהצלחות בלמידה הזאת שלי, זה דברים שהצלחתי ללמוד לא להגיד בזמן הריב. זה לא מה כן. זה ממה להימנע, שיש משפטים שחולפים לי בראש, ואני כבר יודעת שלהגיד אותם פשוט עושה יותר נזק, ורק להצליח להיכשל בריב, להיכשל במרכאות, כן? בכל דבר, עד הרגע שבו יש איזה משהו שאני פתאום מצליחה לזהות, שהוא הרסני יותר מהשאר, שהוא רומז או מאיים על פרידה, או עושה משהו שהוא פשוט מתחת לחגורה, ומצליחה לא להגיד אותו. וזה מבחינתי היה כזה, וואו, נועלה, כל הכבוד, התפתחת.
ממש. אני חושבת שאנשים נהיים יותר בטוחים להיות איתם, מתוך מה הם לא יעשו, כן? והדבר הזה של מה אני לא אעשה גם לא בעת כעס, הוא מאוד מאוד משמעותי. זה קשה ללמוד את זה, כי אנחנו חיים בתוך תרבות שבה בוז וירידה הדדית וציניות וכל מיני דברים שהם יכולים להיות מאוד מאוד פוגעניים ברגעים מאוד רגישים כאלה, זה משהו שהוא כל כך נפוץ, הוא נפוץ בסרטים, הוא נפוץ בתרבות השיח, בטלוויזיה, ברדיו, כל השימוש בלחפש איך לפגוע ואיך להכאיב, זה דבר שהוא מאוד קטלני בתוך מערכות יחסים, והרבה פעמים ריבים נעשים פחות הרסיים כשאני עוברת לדבר על מה אני מרגישה במקום לשפוט את הצד השני או לספר לו עליו. זאת אומרת, אני קוראת לזה שפת אתה ושפת אני. שפת אתה זה להתחיל עם אתה, וזה יכול ללכת למילות בוז או מילות ביקורת, או אתה לא בסדר ואתה רק ככה ואתה לא ואתה, לעומת וואו, ממש כואב לי עכשיו, ממש קשה לי עכשיו. נורא כואב לי מה שקורה פה, כן? זה, ברגע שאני מדברת על עצמי, הסיכוי שאני אהיה רעילה או פוגענית, בצורה שיהיה קשה להתרושש ממנה, הסיכוי הזה מאוד מאוד יורד. ושוב, זה לוקח זמן ללמוד לעשות את הדברים האלה.
אני עוצרת רגע את הפרק כדי לספר לכם מה אני עושה בספטמבר 2023. כן, זה רלוונטי גם אם זה פרק ישן. בחודש ספטמבר יתחיל האתגר אומרת כן לעצמי, המסע לרצונות שלי עובר דרך הלא לאחרים. מדובר בשלושה שבועות בהם נחקור את היחסים שלנו עם להגיד לא, להציב גבולות ולהגיד לעצמנו ולרצונות שלנו כן. אם את מישהי שקשה לה להגיד לא, לא עכשיו, לא ככה, זה האתגר בשבילך. אנחנו נחקור מה קשה ומפחיד בלהגיד לא, איך הקושי להגיד לא משפיע על החיים שלנו. אנחנו נאסוף כלים ואומץ לומר לא, ונתאמן על להגיד לא בנעימות. ומתוך הלא, נחקור גם איפה הכן שלנו והרצונות שלנו. שלושה שבועות, בתחילת ספטמבר, שישה לייבים, תרגילים ואימון לומר לא, תמיכה של קבוצה של נשים שעושה את אותו הדבר, קבוצת הפייסבוק על כל התכנים שבה תהיה פתוחה, עד סוף אוקטובר, כך שיהיה זמן להשלים הכל, גם אם לא הספקת בלייב. אני אשים לינק בתיאור הפרק, ואת מוזמנת לפנות אליי בכל שאלה. גברים ואבינריותים, אתם מוזמנים להפיץ לנשים בחייכן שצריכות כזה תהליך. ועכשיו חזרה לפרק.
לפתור קונפליקטים מתחיל מלהבין מה הצורך של כל אחד מאיתנו פה. וכשאנחנו באמת מבינים, אם יש אהבה, הרבה פעמים היא תבוא עם אכפתיות. זאת אומרת, אני רוצה שהצרכים שלי יקבלו מענה, אבל אכפת לי שגם את, כן? שגם הצרכים שלך יקבלו מענה. וכשיש אכפתיות, אז אפשר לעבור ממצב של קונפליקט למצב של דילמה משותפת. זאת אומרת, במקום לעמוד אחד מול השני לריב, אנחנו בעצם מסתובבים ומסתכלים ביחד קדימה על איזושהי בעיה, כן? ואנחנו מחזיקים אותה ביחד, אנחנו מחזיקים ביחד את האתגר, הדבר, איך אפשר שגם הצרכים שלי יקבלו מענה וגם הצרכים שלך. וכשאנחנו מתחילים לבוא מהמקום הזה שהופך את האי אפשר לאיך אפשר, אז הקונפליקט הופך לדילמה, ואנחנו פתאום קר שלם של יצירתיות יכול להיפתח.
כן, אז בעצם כשאנחנו מחזיקות ביחד בתוך הקשר את זה שחשוב לנו שלכולנו יהיה טוב, ושאם למישהי לא טוב, זה לא בהכרח, אנחנו לא מחפשות אשמה ולא מחפשות, כאילו, אני עושה עם האצבע את להפנות אצבעות, אלא אוקיי, בואי נהיה בזה ביחד. לפעמים גם עוד לא לפתור, נכון? כי כאילו לא תמיד יש ישר פתרון, אבל כזה, רגע, אוקיי, זה חשוב לשתינו. עכשיו בואי נבין מה קורה.
דרך אגב, מה שאמרת עכשיו, שלא תמיד יש פתרון, זה משהו שכל כך עוזר להבין אותו, שלפעמים אני אפילו לא צריכה שיפתרו לי את זה, אבל אני צריכה שיראו שכואב לי. יש לי חברה שהיא גננת, והיא נתנה לזה שם נורא 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 יפה, היא קראה לזה נחמת הנראים. קוראים לה ענת גביש והיא גננת, והיא כותבת סיפורים על הגן שהיא מנהלת, והיא סיפרה סיפור על ילדה שקיבלה מכה, ונורא נורא בכתה ולא היו ניחומים. בכתה, והיא החזיקה אותה אליה, והיא אמרה לה, את רוצה שנספר לכולם מה קרה? וכל הילדים הסתובבו. והיא סיפרה להם, אתם יודעים, היא רצתה להרים משהו מהשולחן, וקיבלה מכה, הכיסא מאח לה את האצבע, וזה נורא 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 כאב. וכל הילדים הסתכלו בעיניים גדולות כאלה, וכולם הנהנו כי הם מכירים את התחושה, ופתאום הילדה יכולה הייתה להירגע, וירדה מהברכיים, והלכה לקחת את מה שהיא הייתה צריכה, והמשיכה בענייניה, והגננת נתנה לזה את השם נחמת הנראים, שזה הנחמה שיש כשפשוט רואים שכואב לי, אפילו אם אי אפשר לפתור את זה כרגע, שמבינים שיש לי צורך, והוא כרגע פשוט כואב, ועצם זה שרואים, המון פעמים יש בזה ריפוי עצום, וזה נורא נורא מרגיע, גם אם אנחנו לא מוצאים עכשיו פתרון.
אני גם חושבת שתקשורת מקרבת אומרת על זה, שלצורך אין כתובת. כלומר, זה, המענה על הצורך, אין אנשים אחרים בהכרח שחייבים לתת לי אותו. ואני מסכימה עם זה, אבל גם יש לנו אנשים בחיינו שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, וכשהם רואים אותנו, זה הרבה יותר מרחיב אותנו ונעים לנו בלב מאשר כל זר ברחוב. ואני חושבת שממש חשוב לתת לזה מקום, שמי שרואים את זה, זה האנשים שמולם הכי כואב לי. בתקווה, זה לא תמיד יכול להתממש.
אני חושבת גם שצריך להבדיל בין זה שנכון לצורך אין כתובת, לבין הכמיהה הגדולה שהצורך יענה בדרך מסוימת. Mm-hmm. יש את הכמיהה הזאת. ולפעמים אנחנו צריכים הכרה בזה שיש לי כמיהה שאתה תענה לי לצורך הזה כרגע. אולי אתה לא יכול, אבל ממש יתמוך בי אם תראה.
כן. בואי נדבר רגע על קונפליקטים במערכות יחסים א-מונוגמיות ספציפית. כי א-מונוגמיה באמת יוצרת סיטואציות שלא כל אחד מתמודד איתן.
כן, אז קודם כל, כמו שאמרנו, קונפליקטים הם חלק מהחיים. אבל כשאנחנו מדברים על המונוגמיה, אנחנו בעצם מדברים על סיטואציה שבה יש יותר משני אנשים, שגם שני אנשים יכולים להחזיק מלא קונפליקטים בפני עצמם, ופתאום יש יותר משני אנשים, ולא תמיד האנשים האלה זה אנשים שאני בחרתי שיכנסו לחיים שלי. זאת אומרת, יכול להיות שיש לי בן זוג או בת זוג, ולהם יש פרטנר או פרטנרית או פרטנרים אחרים, שאני לא בחרתי אותם. ואז יכולות להיווצר סיטואציות שהן מורכבות, והן מערבות צרכים של יותר מאדם אחד ויותר משניים. אני יכולה לתת הרבה מאוד דוגמאות. בני זוג יוצאים לסוף שבוע, ולאחד מהם יש פרטנרית נוספת שכותבת הודעות בוואטסאפ לאורך כל סוף השבוע, ויש לה דרמות, והיא מבקשת תשומת לב מאחד מהפרטנרים. אבל בני הזוג יצאו לסוף שבוע זוגי כדי להיות בינם ובין עצמם. מה עושים במצב הזה? אחד מהפרטנרים אומר, מספיק, אתה אמור להיות איתי עכשיו. הוא נמצא שם באמצע, מצד אחד כותבים לו בוואטסאפ כל הזמן, הוא רוצה להתייחס, אבל הוא, מצד שני הוא יודע שהוא הגיע לפה כדי להיות בתוך הסוף שבוע הזה, והסיטואציה הזאת יכולה לעורר הרבה הרבה מתחים, הרבה מטענים. מה קורה למשל בנושא של שיתוף, כן? אחד יכול להגיד, הפרטיות חשובה לי, וחשוב לי שכל מה שקורה בינינו, יהיה רק בינינו ולא ידובר עם אנשים אחרים. השני אומר, אבל זה משפיע גם עליי, ויש לי עוד קשרים עמוקים, ואז אני לא יכול להביא את עצמי, אם אני לא יכול לשתף. או שיתוף, כמה אנחנו רוצים לדעת על מה שקורה בחוץ, וכמה אנחנו רוצים לספר על מה שקורה בחוץ. יכולים להיות המון הבדלים, לגבי הנושאים האלה, ויש פה פרטיות של יותר משני אנשים, ויכולים להיות סטנדרטים שונים. למשל, יכול להיות מצב, אני זוכרת שמישהו יצר איתי קשר והתחלנו לתקשר, ואז הסתבר לי שהוא נותן לבת הזוג שלו לקרוא את כל ההתכתבויות שלו עם כל מי שהוא נמצא איתה בהתכתבות. ואז השאלה היא האם לי מתאים שיראו את ההתכתבויות שלי. ויש המון 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 גישות והמון דרכים שאנשים מנסים לענות על הצרכים שלהם בדרכים שונות. מין בטוח, כן? כן או לא קונדום עם האנשים הנוספים בינינו לבין עצמנו. מי מחליט מתי מורידים קונדום עם אנשים בקשרים הנוספים? מי מקבל את ההחלטה הזאת? והאם ייתכן שלי יש השפעה על מערכת יחסים שבה אני לא חלק? או האם ייתכן שאנשים שהם לא חלק מערכת היחסים שלי ישפיעו על איך אני מתנהלת ומה אני עושה בתוך מערכת היחסים שלי? כסף. כמה כסף אנחנו מוציאים על הקשרים הנוספים שלנו? יש אנשים שחיים במה שנקרא סולו פולי, שאומר שהם בפוליאמוריה, יש להם יותר מקשר אחד, אבל הם חיים עם עצמם והם מקבלים החלטות על העולם הכלכלי שלהם ואיפה הם משקיעים את המשאבים. יש אנשים שחיים בקשר מקנן שיש בו שותפות כלכלית. איך מחליטים כמה כסף יוצא עבור קשרים נוספים? כן או לא לקנות שם מתנות, כן או לא לצאת לצימרים. מה עושים כשיש לנו גישות שונות, כשאחד אומר, אבל אנחנו חוסכים לאוטו חדש, והשני אומר, אבל אני רוצה להוציא עכשיו כסף. כן? זאת אומרת, הנושאים שבהם הקונפליקטים האלה יכולים להופיע הם רבים, והמורכבות היא גם כי יש פה עוד אנשים, שהם לא חלק, בעיקר כשיש קשר מקנן, ואז יש קשרים נוספים, אז יש פה פתאום עוד אנשים שמשפיעים על העולם הרגשי, על המשאבים של זמן, של כסף, אפילו על הבריאות שלי. כן? אז העובדה שיש עוד אנשים שם, ועוד דבר זה בעצם החלוקה של המשאבים. זאת אומרת, פתאום לא כל המשאבים מושקעים לתוך קשר אחד, כמו בזוגיות המונוגמית הקלאסית, אלא יש פה כל מיני מערכות יחסים שמושקעים בהם כל מיני משאבים, ויש לנו דעות על המשאבים שמושקעים בקשרים שהם לא הקשרים איתנו. אז העולם הזה מביא לא מעט קונפליקטים, דילמות ואתגרים שקשורים ל... חיכוכים האלה ולרצון של כולנו שיראו את הצרכים שלנו.
אז איך באמת אני, איך לגשת ולהתמודד עם הדברים האלה? כי זה באמת דברים שלא לא ראיתי בטלוויזיה איזושהי צורה להעתיק את איך להתמודד עם זה.
כן, האמת שאחד האתגרים שמתמודדים, שעומדים מול אנשים שבוחרים לחיות באמונוגמיה, זה שבתרבות שלנו, יש עדיין מעט מאוד, זה מתחיל, אבל יש מעט מאוד דוגמאות. זאת אומרת, לזוגיות מונוגמית יש אין ספור סרטים, ספרים, סדרות בנטפליקס, כן? אבל לעם מונוגמיה אנחנו כמעט לא רואים דגמים בחוץ, וגם מעט מאוד אנשים מדברים על הדרך הזו שבה הם בוחרים לחיות, בגלל שלא מעט אנשים חיים בארון, הם לא רוצים להנחיח את הבחירה הזאת שלהם עדיין בפומבי, ואז בעצם קשה למצוא דגמים של איך, להתנהל. בואו רגע ניגש באמת לשאלה שלך, לשאלה, אז איך לגשת להתמודדות הזאת עם דילמות בחיים או קונפליקטים בחיים המונוגמיים? וגם כאן אני חושבת שהמחקר וההבנה מה הצורך שלנו שמתחת לקונפליקט, המחקר של מה הצורך והניסיון למצוא מענה שעונה לצרכים, הוא דרך שיכולה לאפשר הרבה פעמים פתרונות טובים. ואני רוצה לתת רגע דוגמה. הרבה פעמים קונפליקטים הם ויכוח על איך לעשות דברים. זאת אומרת, על דרך הפעולה, על דרך שבה אנחנו נפעל. ואני רוצה להביא דוגמה מהחיים שלנו. כשפתחנו את הקשר והתחלנו לחיות בפוליאמוריה, גילינו שיש בינינו הבדל בנושא של כמה אנחנו רוצים לשתף ולשמוע שיתופים בינינו לגבי מה קורה בקשרים הנוספים. לשנינו הייתה הסכמה שלאנשים הנוספים מגיעה הפרטיות שלהם, אז אנחנו תמיד מוודאים איתם, האם אפשר לשתף בבית מה שקורה. אבל עדיין היה בינינו הבדל, כמה לשתף ומה לשתף ומתי לשתף. ובן הזוג שלי, הוא אוהב לדעת הכל, זה נעים לו. מבחינתו יכולתי להסתובב עם מצלמה של 360 מעלות, מכשיר הקלטה, כל פרט ופרט מעניין אותו והוא רוצה לדעת הכל. אני לעומת זאת אדם פרטי, אני אוהבת לשמור על פרטיות, על איזושהי בועה שהיא כזה מוגנת של מה שקורה, וגם לא תמיד אני רוצה לשמוע שיתופים. זאת אומרת, הרצון שלי בשיתוף הוא יותר נמוך, והרצון שלו הוא הרבה הרבה יותר גבוה. ונתקלנו בזה בכל מיני כיוונים, זאת אומרת, גם הוא רצה לשמוע יותר ממה שרציתי לשתף, גם הוא רצה לשתף יותר ממה שרציתי לשמוע. גם כל הדבר הזה יצר מתיחות, ואז ישבנו לנסות להבין מה קורה פה. והבנו דבר נורא נורא מעניין. כשהוא מקבל ממני שיתוף, מה שהוא מרגיש זה שהוא מחובר אליי. זאת אומרת, כשאני משתפת אותו, אז הוא מרגיש אותי, הוא מרגיש איפה אני בחיים שלי, הוא מרגיש מה אני עוברת, הוא יכול כזה להתחבר לסיפורים ולהרגיש אותי, כן? ואז הוא מרגיש מחובר אליי. וכשהוא משתף אותי, אז הוא מרגיש שהוא יכול להביא את עצמו ולהיות מחובר אליי. אני לעומת זאת, כשהוא איתי, אני רוצה להיות איתו, כי אז אני מרגישה מחוברת אליו. וכשהוא מספר לי על מה שקרה עם חברה שלו, אז הוא בעצם איתה, והוא לא איתי. וגם אני איתה, ואז אני לא מרגישה מחוברת אליו. וכשאני מספרת, אז אני עם האיש עליו אני מספרת, ולא עם בן הזוג שלי שאיתו אני נמצאת עכשיו, ובעצם הבנו שהוא רוצה להרגיש מחובר אליי, ושאני רוצה להרגיש מחוברת אליו, רק הדרכים שלנו להרגיש מחוברים, להביא למצב של חיבור, הדרכים שלנו הן שונות, הן הפוכות בעצם. וקודם כל, עצם ההבנה הזאת עשתה המון המון שקט, זאת אומרת, כאילו, וואו, אנחנו שנינו רוצים להרגיש מחוברים, זה כבר עושה משהו נעים. ואז התחלנו להבין איך אנחנו מתנהלים בתוך הדבר הזה, והבנו שלמשל, להחליט מתי משתפים, ובאיזה היקף משתפים, עוזר. למשל, לבדוק איתי, האם מתאים לי לשמוע שיתוף עכשיו, כי זה יעזור לו להרגיש מחובר אליי, עוזר לי להבין שזה מה שהוא רוצה, ואז אני יכולה להעניק לו את ההזדמנות הזאת, לשתף, כאילו להעניק לו את האוזן הקשבת שלי, ואז זה סוג של לעשות את זה מתוך אכפתיות כלפיו, והרצון לענות על הצורך שלו, ולאו דווקא כי לי יש צורך בשיתוף הזה, אלא יש פה איזשהו סוג של מתנה שאני מעניקה, ואותו דבר להעניק לו את השיתוף, כי זה עוזר לו להרגיש מחובר אליי, זה אחרת מאשר להעניק לו את השיתוף, ולהרגיש שהוא בעצם חודר לי לפרטיות או משהו כזה. והמסע הזה של למצוא את הדרכים שבהם נעים לנו, לשתף, הכמות של השיתוף, הזמן של השיתוף, התכנים של השיתוף, כל זה, היה הרבה יותר נעים לחפש את הפתרונות, את הדרכי הפעולה, ברגע שהבנו את הצורך שעומד שם מתחת. אז זה כשזה קונפליקט שהוא ביני ובינו, אוקיי? יש סיטואציות יותר מורכבות שבהן יש לנו קונפליקט בתוך וי. למשל, פגשתי כמה וכמה מערכות שבהן נוצר המצב הבא. יש פרטנרים שיש ביניהם קשר, ולאחד מהם יש נוצר עוד קשר נוסף. והקשר הנוסף, אותו אדם בקשר הנוסף, רוצה להיפגש יותר. זאת אומרת, הוא רוצה יותר מפגשים ואינטנסיביות יותר גבוהה בקשר, ולעומת זאת, הפרטנר הראשון, דווקא זה מאוד קשה לו וזו התמודדות בשבילו, והוא היה רוצה שיפגשו פחות. ועכשיו יש לנו את הקודקוד של אבי, את הבן אדם שעומד שם בקודקוד, ובעצם באיזשהו מקום נקרא. זאת אומרת, ואנשים מתארים לי תחושות, הם אומרים, אני מרגיש כאילו אני נמתח וכבר קוראים אותי, וכבר אני מותש לגמרי, זה לא מרוצה אף פעם, וזאת לא מרוצה אף פעם.
אני מדמיינת את זה מין תחושה של לא משנה איפה אני נמצאת או מה אני עושה, אני איכשהו לא בסדר, כלומר אין מנוחה בשום שלב.
כן, כן. ואחת הטעויות שקורות במצב הזה, זה שבעצם זה שבבי מנסה כאילו לנער את ידיו מהדבר הזה, והוא אומר לכל אחד, הוא כאילו משסה את שני הזרועות של אבי זה בזה. אני לא יכול להיפגש פחות כי היא תכעס עליי, אני לא יכול להיפגש יותר כי היא תכעס עליי. זאת אומרת, הוא שם את המשקל של ההחלטה על האדם האחר, ומנסה להתנער מהאחריות. וגיליתי שהרבה פעמים הקונפליקטים האלה נרגעים בצורה הרבה הרבה יותר טובה, אם הקודקוד של אבי, הבן אדם שנמצא שם בקודקוד, עוצר רגע ושואל את עצמו, רגע, מה אני רוצה? מה הצורך שלי? ומנחיח את הצורך שלו והבחירה שלו. כן? הוא לא אומר לזו שרוצה להיפגש יותר, אני לא נפגש איתך יותר כי היא לא מסכימה, אלא הוא אומר, מתאים לי להיפגש פעם או פעמיים בשבוע, כי זה מה שנכון לי כרגע. זה מה שנכון לי כרגע, בתוך כל הקונסטלציה, ובתשומת הלב לצרכים של כולם, ולצרכים שלי, חשבתי וזה מה שמתאים לי. ויש משהו בזה של להקשיב רגע לאיפה אנחנו נמצאים, ולא לנסות לשסות את האחרים, כי בעצם מה שנוצר שם, הרבה פעמים כשאנחנו רואים, אני לא יכולה להיפגש יותר כי היא לא מסכימה, זה יוצר רגשות מאוד קשים כלפי אותה היא, והרגשות הקשים האלה יוצרים הרבה פחות רצון טוב לתמוך בקיום של הקשר הנוסף, ואנחנו רשת, אנחנו יוצרים פה רשתות שיושבות ומתקיימות על רצון טוב. וההבנה הזאת שאנחנו רשת, ושכל אחד מאיתנו יש לו את הצרכים שלו והבחירות שלו, היא מאוד מאוד משמעותית בתוך זה. אני ממליצה הרבה פעמים לקודקודים של אבי, להעט את הקצב ולבדוק מה הם רוצים ומה להם חשוב, ואת זה להנחיח מול האנשים השונים שאיתם הם נמצאים בקשר.
וגם ההפך. זה גם ההפך במובן הזה שאם מישהו בא מולי ואומר, היא אמרה לי כך וכך, אז התשובה היא לא, הקשר הזה הוא בינינו, ואם אתה או את עושים בחירה, אז אתם עושים אותה, אף אחד לא מכריח אתכם, וזה ממש חשוב שגם אני כהצד שלא מקבל את מה שהיא רוצה, או שיש מישהי אחרת שמשפיעה שם, אני אגיד, לא, אני מול הבן אדם הספציפי הזה, וגם אם הם מעבירים אחריות, אני לא חייבת לקבל את העברת האחריות הזאת, וזה גם יעזור להם להתחבר, כי אם אתם עושים משהו שאתם לא רוצים מתוך לחץ, אז בבקשה, אני אומרת את זה כאילו עכשיו בעצבים, אבל גם בהמון חמלה, בבקשה להתחבר פנימה, לראות מה רוצים, ולקחת אחריות גם במובן של לראות אחרים, אבל גם במובן של חופש אמיתי, לבחור את מה שאני רוצה בחיים שלי. זה נכון שיש לחצים, תמיד יש לחצים, זה בכלל לא קשור למונוגמיה. אבל האם אני עכשיו, בבחירות בחיים שלי, מחוברת לצרכים ולרצונות ולאותנטיות שלי, או שאני נותנת לאחרים, לפעמים מאוד בצדק, כי זה מאוד קשה, אבל להכניס לי החלטות לראש.
כן, או להכתיב, אפשר להגיד, להכתיב החלטות.
כן. יש בזה משהו ממש משחרר, את יודעת, אני אספר, זה כאילו סטייה מהנושא, אבל כשהתחלתי לדבר על כל הדברים האלה, תמיד הייתי מדברת המון על המונוגמיה, על פוליאמוריה, זה היה מאוד מה שדיברתי עליו, ולאט לאט זה עדיין מעניין אותי, אבל הרבה הרבה פחות, כי אם דיברנו על אסטרטגיות ועל צורות פעולה, פוליאמוריה, זה יכול להיות שזה גם זהות, אבל בסופו של דבר, זו איזושהי פרקטיקה שאני בוחרת. ועכשיו השאלה היא, האם הפרקטיקה הזאת היא מחוברת אליי, והיא עושה לי טוב, ובאותה מידה יכולות להיות לי פרקטיקות אחרות. ולאט לאט עם השנים, הרבה יותר מעניין אותי לדבר על מה נעים לי, מה טוב לי, מה אותנטי לי, מה מחובר לי, לזהות איפה אני נקראת, איפה יש לי אופציות, איפה קשה לי להחליט, איפה אני בבלבול. אבל מתוך המקום הזה שלי, יש לי כוח בחיי, יש לי אחריות על חיי, אני הנהגת של הרכב הזה, אני הארכיטקטית, אני הדמות הראשית, אם תכף נדבר על ראשי ומשני, לא משנה איפה, אני הדמות הראשית בסיפור הזה, ומשם לפעול. עכשיו זה גם הרבה יותר מפחיד, כן? כי זה אשכרה לקחת אחריות, אבל יש בזה גם משהו משחרר.
כן, בעצם זה סיטואציה שבה אנחנו נקראים, באמת לחזור פנימה ולהקשיב לצרכים ולרגשות שלנו, ולהנחיח כשמשהו קשה או כשמשהו כואב, ולקחת אחריות על הדבר הזה, בעיקר כשקורה משהו שלא מתאים לי, כן? כשקורה משהו שלא נעים לי, או כשיש צורך שלי שלא מקבל מענה. ושוב, אנחנו חיים בתוך תרבות שבה מלמדים אותנו שוויתור זה ראוי, וויתור זה מי שמבטר הוא הבוגר, ומי שבוגר מתפשר, ויש משהו בכל הגישה הזאת שבעיניי הוא מאוד מאוד בעייתי. אני לא מאמינה בחיים של פשרה וויתור חמוץ, אני חושבת שזה לא עובד, לא לעצמנו ולא בקשרים שלנו, ומצד שני, לקחת אחריות ולעמוד שם, כן, ולהגיד, יש לי צורך פה, זה דבר שהרבה פעמים הוא חשוף ופגיע, ודורש לא מעט אומץ, והתפתחות לא קטנה.
כן. בכעס, הרבה פעמים, הדבר ששמתי לב עליו זה ש... יש כמה דברים. אחד, אם אני כועסת, אם אני מסתכלת לעומק, אני בעצם עצובה, או מאוכזבת, או מקובצת, או משהו כזה שהוא, הכעס הוא הרגע שקל לי יותר להרגיש, כי הוא כאילו מגן, הוא פחות פגיע, אבל אם אני מסתכלת פנימה, אז יש משהו אחר. אבל הדבר האחר ששמתי לב זה שהרבה פעמים כשאני כועסת על אחרים, אני בעצם כועסת על עצמי. כי ידעתי שלא, כי הרגשתי שלא מתאים, כי רציתי להפסיק לפני חצי שעה, כי בעצם ידעתי שאני עייפה, כי המסתי על עצמי, אבל היה לא נעים. כל מיני סיפורים כאלה של איך בכלל הגעתי למקום שבו אני עושה משהו שהוא לא בגבולות שלי, לא עכשיו ברמה פלילית, פשוט לא מתאים לי, לא כיף לי, לא נעים לי, ואני לא יודעת איך לתקשר את זה. אז כעס על אחרים הוא מאוד קל יחסית, הוא גם לא כיף, אבל הוא כאילו מסית רגע את ההתבוננות הזאת.
זה מעניין, כי כעס הוא אחד מהרגשות שהם אוניברסליים. גילו שיש רגשות שבכל תרבות יזהו את הרגש, יש רגשות שהם דרך אגב הם לוקליים, הם כאילו קשורי תרבות, ואז מתרבויות אחרות יהיה קשה לזהות את הרגש, דרך הבעת הפנים, כעס, כולם יזהו שזה כעס, והוא גם נמצא בעולם הטבע, זאת אומרת גם אצל בעלי החיים, ובטבע כעס הוא רגש טריטוריאלי, זאת אומרת שרואים זאבה, כאילו, הרבה פעמים זה כי מישהו חודר לטריטוריה, או מאיים על משהו, על המקום שלה, ואני חושבת שהרבה פעמים אנשים משתמשים בכעס, כי זאת הדרך היחידה שבה הם מצליחים לתפוס מקום, זאת אומרת, או לתת לעצמם מקום, רק כשזה ממש משהו בלתי נסבל, אז הם ישתמשו בכעס כדי להגיד, די! וכשאנחנו מתחילים לתת לעצמנו מקום ולתקשר דברים, בצורה יותר, ברזולוציה יותר קטנה, זאת אומרת, יותר גבוהה, כן? כי אנחנו מתקשרים יותר את מה שמפריע לנו, את מה שאנחנו צריכים, אנחנו נצטרך פחות להשתמש בכעס. אנחנו נותנים לעצמנו מקום בעצם.
זה מזכיר לי את זה שכשמדברים על ללמוד לאט לאט להגיד לא, ושלא זה לא דבר נורא, ברגע שאנחנו מגלים את זה, יש תקופה שבה הלא שלנו הוא תמיד חזק, הוא תמיד עודף, הוא לא רוצה שום דבר אחר, הוא כאילו פשוט לכו מני, לא. אבל אז כשלאט לאט מבינים שהלא הוא סבבה ויש לו מקום, אז אפשר להגיד לא, אבל מה כן, או פשוט להגיד לא תודה, בלי לכעוס, בלי לחשוב שעשו לי דווקא, בלי לחשוב שניסו לקחת מני משהו, כי פשוט הוא לא מתאים לי. וזה ממש המקום הזה שכשאני מרגישה בנוח עם זה שיש לי איזשהו רצון, ויכול להיות שהוא לא נוח לאחרים, או שיכול להיות שהוא יביא לשיחה לא נעימה, אבל אני יודעת שאני באה ממקום שדואג לעצמי ואוהב את עצמי ורוצה טוב גם לאחרים ולא עושה דווקא או לא באנטי, אז הרבה יותר קל לבוא. אפשר להגיד, זה לא מתאים לי, או זה מה שאני רוצה, או אני יודעת שזה פוגע, אבל זה הדבר שקורה כרגע, או בוא נמצא מה כן, כי זה פשוט לא הולך לקרות. זה מדהים התהליך הזה, שככל שאנחנו בטוחות במקום שלנו, ובאחריות הזאת, אז גם הדרך שבה אנחנו מדברות אל העולם, היא הרבה יותר רגועה ורואה גם את האחר, כי אנחנו לא בהגנה עצמית.
כן, ברגע שאנחנו לומדים להגיד לא, רגוע, אנחנו באמת יכולים לשמור על עצמנו, כי אנחנו אומרים לא למשהו, אנחנו אומרים כן, כן למשהו שהוא בתוכנו, וזה אומנות גדולה. כי הרבה פעמים בתרבות שלנו, הלא מתקשר ללהיות לא נחמד. להיות לא בסדר, זה לא בסדר להגיד לא. וזה קריטי ללמוד להגיד לא, אם אנחנו רוצים להיות, באמת לתקשר בצורה טובה בתוך מערכות היחסים, ולשמור על עצמנו היטב. אני רוצה רגע לקחת רגע את השיחה, אם ברשותך.
בטח.
רגע לזווית אחרת של זה. כי יש את המקום הזה של לשמור על עצמי ולהגיד לא, ואת המקום הזה של לברר מה אני צריכה, גם אם זה קשה לבן אדם האחר. ואני רוצה רגע לקחת דווקא את הזווית האחרת של הדבר הזה. וזה העובדה שכולנו בני אדם עם צרכים עמוקים, כולנו בני אדם עם רגשות, וכולנו רוצים שיראו אותנו. כשאנחנו מדברים על מערכות יחסים א-מונוגמיות, אז בעצם ההבנה שכולנו פה בני אדם, ולכולנו יש צרכים, וכולנו רוצים שיראו אותנו, היא מתחדדת, ואני אוהבת להגיד לאנשים, כשאתם נכנסים לתוך מערכת יחסים א-מונוגמית, אתם צריכים להבין שמשתנה פה מבנה חומר מזוג לרשת, וכל מי שקשור לרשת מושפע. ממה שקורה לאחד מהאנשים שמחוברים ברשת. ואם אני נכנסת לרשת, זאת אומרת, נגיד אם אני נכנסת לקשר עם מישהו חדש, ויש לו כבר פרטנרים ופרטנריות בחיים שלו, אז ההבנה שהם שם, וההתחשבות בהם, וההתחשבות בזה שהם בטוב, כן? בתוך הסיטואציה הזאת, היא מאוד מאוד משמעותית. לפחות ההכרה בזה שהם שם, ואני יודעת שיש להם צרכים, ויש משהו בזה, בהכרה בנוכחות של עוד אנשים ברשת, שיכול להביא הרבה שקט, וכאן אני בהחלט מדברת ספציפית על פוליאמוריה, כן? שבה יש קשרים רגשיים עמוקים וממושכים, אם כי בקטן זה גם נכון ורלוונטי גם למפגש חד פעמי מיני, עדיין הידיעה שיש עוד אנשים, יש את הנוכחות שלהם ברשת, וכן, זה אפילו לברר האם יש לכם, האם יש לך פרטנרים נוספים, והאם יש לכם איזשהם כללים שקשורים למין בטוח, כדי שזה יתחבר ויהיה הרמוני עם הרשת שקשורה אליה, זו שאלה שמאוד חשוב שהיא תעלה, גם אם זה מפגש מיני חד פעמי, כן. וכשמדובר בפוליאמוריה, ויש התייחסות לזה שיש עוד אנשים ברשת, והידיעה שהם שם, והידיעה שיש להם מקום, זה משהו שיכול מאוד מאוד להרגיע את האש בתוך, או את האש של הקונפליקטים בתוך הרשת הזאת. והרבה פעמים כשמתחיל קשר חדש לפרטנר שאיתו אני חיה, אני אוהבת ליצור קשר עם הפרטנרית החדשה ולהגיד לה וולקאם, ולהגיד לה, ונעים לי ממש כשפרטנרית חדשה פונה אליי ואומרת לי, אני... כן, אם אנחנו מכירות, כן, ואז היא פונה אליי ואומרת לי, חשבתי ליצור קשר עם בן הזוג שלך, רק רציתי שתדעי, רציתי להגיד אני פה, כן, אומרים, זה לא לבקש רשות, אבל זה להכיר בנוכחות, כן, ועצם ההכרה הזאת בנוכחות, יש בה משהו שיוצר הרבה שקט, בתוך העולם של הפוליאמוריה יש הרבה דיבור על היררכיה, זאת אומרת, יש אנשים שבוחרים לחיות בפוליאמוריה היררכית, לא כולם עושים את זה, אבל חלקם, ואז הם אומר, הם בעצם קובעים שיש זוגיות מסוימת שהיא הראשית, והדברים שנקבעים שם, הם ישפיעו בצורה יותר חזקה על מה שקורה בקשרים, מה שהם קוראים להם משניים. ואני אוהבת להגיד לאנשים, גם אנשים שבוחרים בפוליאמוריה היררכית, אני אומרת להם, אין אנשים משניים. לא קיים בעולם אנשים משניים. כולם בני אדם שלמים, עם רגשות ועם צרכים, וצריך לברר מה הצרכים שלהם בתוך הסיטואציה, ולהתחשב ברגשות שלהם, ולראות האם זה מתאים להיות איתם בקשר אם אין דרך. זאת אומרת, סתם דוגמה, אם אנחנו בזוגיות ואחד מאיתנו נכנס לקשר נוסף, ובקשר הנוסף היא הייתה רוצה להיפגש 5 פעמים בשבוע, אז היא יכולה להנחיח את הרצון הזה שלה. והאדם בתוך הקשר יכול להגיד, זה לא מתאים לי. יש לי קשר מקנן וילדים, ויש לי פניות להיפגש 2 פעמים בשבוע, או 1 פעם בשבוע, או 1 פעם בשבועיים, וזה מה שמתאים לי. והיא תוכל להביא את התסכול, או את הכאב, או את הקושי, ואפשר לנסות למצוא פתרון, אבל אני זוכרת סיטואציה אחת שבה נכנסתי לקשר, והעליתי איזושהי שאלה מול הפרטנר, והוא אמר לי, את חוצפנית. ועצם אי לגיטימציה, כן? להביא את הקושי שלי, או את איזושהי בקשה, עצם זה גרם לי להגיד, אני לא מעוניינת בקשר הזה יותר. כי אפשר להגיד לא מתאים, אפשר להגיד הדרך שאת מבקשת היא לא מתאימה לי, אפשר לתת הכרה לזה שיש צורך או רצון, אבל להגיד זה חוצפה לבטא, זה דבר שבעיניי הוא לא לגיטימי, גם בתוך קשרים שהם היררכיים.
חושבת שזה ממש מתחבר למקום הזה של לתת מקום. כאילו, יש מקום לפחדים שלי, יש מקום לרצונות שלי, יש מקום לחוסר ביטחון שלי, שהבקשה הזאת אולי לא ספציפית מעלה. והתגובה שאני אקבל היא לא חייבת להיות כן, אבל היא חייבת להגיד, וואו, אוקיי, זה משהו שקורה לך. מותר שזה יהיה, תודה שהבאת את זה. כזה, עשיתי את זה מאוד קורקטי עכשיו, כזה, תודה שהבאת את זה, אבל יש לזה מקום.
למשל, בנושא של שיתוף ופרטיות. נגיד, הרבה פעמים אנשים שרק פותחים את הקשר, הם לא לוקחים בחשבון שאנשים שעכשיו מתחברים אליהם, יש להם גם זכות לפרטיות. פרטיות של ההתכתבויות שהם עושים, פרטיות של מה קורה במיניות איתם, פרטיות לסיפור שקורה להם בחיים, ולבדוק מה מתאים להם שנשתף בתוך הקשר בבית. זה משהו שיש בו, זה מין אתיקה, שאנחנו לא מורגלים לחשוב עליה כשמדובר במונוגמיה. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים באים עם מונוגמיה, ואז מה שקורה ביניהם זה מאוד מאוד חשוב, וכל מה שקורה לאנשים האחרים זה סוג של פחות חשוב. אבל גם הם אנשים שלמים והם לא משניים. והפרטיות שלהם היא צורך, הרגשות שלהם זה צורך, יש להם את העולם שלהם.
אחת הלמידות שצריך לעשות, אני אומרת צריך, אבל אני חושבת שרואים את זה שוב ושוב ושוב, זה שאנשים מאוד מתלהבים, ובצדק, ממה שעובר עליהם, מהתגלית שלהם כבני אדם או כזוג, והם שוכחים שאת כל הטעויות ואת כל ההתלהבות הלעיתים לא רואה הזאת, הם עושים עם אנשים שיש להם רגשות. אני חושבת שזה אחד הדברים, את יודעת, בקבוצות ובתהליכים שרואים אנשים, אנשים נכנסים לקבוצות והם שם שנים, ופשוט רואים את התהליך, רואים את ה... אנחנו לא מבינים מה אתם רוצים, היינו הכי נחמדים, אנחנו הכי חשובים, רגע, משהו פה קורה, אין לי שליטה על הרגשות שלי, אני צריכה ללמוד איך לעשות את זה, כשלא ידעתי מה אני עושה, פגעתי באחרים, אוי, עכשיו פוגעים בי כי אני במקום הזה. הייתי רוצה לחשוב שהמידע שאת מעבירה, שאני מעבירה, שאנשים יש להם יותר ויותר מידע, אז הם אולי יכולים, לפחות בחלק מהדברים, ללמוד לפני הפרקטיקה. אבל אני, יש לי מין תחושה כזאת שזה פשוט משהו שחייבים לעבור. אני לא רואה איך אפשר לדלג. כשאנחנו באים מתוך חברה מונוגמית שבה הזוג הוא מה שחשוב, ועכשיו אני עושה את הדברים האלה בגלל... מה שלא יהיה שעובר בי, איך אפשר לראות אנשים אחרים בתוך זה? לא, הייתי רוצה עכשיו שאפשר.
Yeah, אני חושבת שככל שזה מדובר, הקבוצות עושות שירות מעולה. יש אנשים, באמת כמוך, כמוני ועוד אנשים, שמביאים את המידע הזה, וזה מאוד מאוד עוזר. זאת אומרת, אני חושבת כשאנחנו התחלנו, היו קבוצות הרבה יותר קטנות, והרבה פחות קבוצות, והרבה פחות פעילות, וזה... המידע הזה הוא סופר, הוא סופר קריטי והוא מאוד מאוד עוזר. ואני חושבת שבאמת הניסיון מלמד הרבה. אני חושבת שבעיקר העובדה שכל פעם אנחנו מלוהקים בתפקיד אחר בתוך הדרמה הזאת, עוד פעם אנחנו זה שיוצא ומופעלים בגללו, ופעם אנחנו זה שנשאר בבית והפרטנר שלנו יוצא, ופתאום אנחנו מופעלים ואנחנו מרגישים איך זה מרגיש. ופתאום אנחנו הצד השלישי, שיוצאים להיפגש איתו, ואנחנו שומעים שמישהו בבית שם קשה ומופעל, והעובדה שאנחנו מלהקים תפקידים שונים בתוך הדרמה, מביאה הרבה ענווה, והרבה הרבה הרבה סבלנות, כן? לתוך הסיטואציה הזאת, וגם הבנה מה אנחנו לא מוכנים שיהיה שם, כן? מה אנחנו לא מסכימים. סתם כדוגמה, אני אביא את הנושא של זכות הווטו, שזה נושא שיש סביבו לא מעט דיונים ודילמות. אני אסביר אולי מה זה וטו. וטו זה בעצם כשזוג, הרבה פעמים מדובר בזוגות שפותחים אחרי הרבה שנים של מונוגמיה, והם רוצים להרגיש ביטחון, אז הם קובעים שתהיה להם זכות לשים וטו. זאת אומרת, שאם אחד מהם מתקשה, אז הוא יגיד לשני, עכשיו תנתק את הקשרים החדשים שיש לך, והשני, בלי שיקול דעת, ינתק את הקשרים שלו. אין פה דיונים, אוקיי? זה זכות הווטו. והווטו הוא בעצם פרקטיקה, כמו שאמרת קודם, או אני אשתמש במילה שיטה, כדי לענות על איזשהו צורך. הרבה פעמים זה הצורך בביטחון או בוודאות. אבל הזכות הזאת של הווטו לא לוקחת בחשבון את הרגשות והצרכים של עוד אנשים בתוך הסיטואציה, גם של הבן אדם שעכשיו נדרש לנתק את הקשרים שלו, הוא נמצא בקשרים וטוב לו ממש, ופתאום הוא נדרש לנתק אותם באופן שהוא לא אורגני לקשר. וכמובן האנשים מהצד השני שפתאום מוצאים את עצמם מנותקים, לא מתוך משהו שקשור לקשר עצמו, אלא מתוך זה שמישהו מופעל, למישהו קשה. השימוש בפרקטיקה הזאת הרבה פעמים הוא נועד כדי ליצור תחושה של ביטחון. בסופו של דבר ראיתי שאנשים שמשתמשים בווטו, יצרו פגיעה ארוכת טווח בקשר שאותו הם ניסו לשמר. זאת אומרת, הכאב והתסכול והמרירות שנוצרו בעקבות השימוש בווטו, יצרו ריחוק, והרבה פעמים הקשרים האלה עצמם נפגעו ונוצר שם כאב וכעס ארוך שנים, בגלל הוויתור הזה ובגלל הווטו. עכשיו, קודם כל חשוב להבין, מי שמסכים לקבל את הווטו, זאת אומרת, הצד שמנתק, גם הוא צד לווטו, לא רק זה שהטיל את הווטו, הוא צד לווטו, אלא גם זה שהסכים לנתק, הוא צד לווטו, זו בחירה ככל הבחירות. אבל בעצם, מה שאני מציעה לאנשים היום לעשות, כשאני נפגשת איתם, והם תוהים האם להשתמש בזכות וטו, אני אומרת להם, בואו תראו, האם יש דרכים אחרות לייצר תחושה של ביטחון בתוך הקשר? זאת אומרת, האם וטו זו הדרך היחידה שבה אפשר להרגיש ביטחון? אני גם מספרת להם על מה ראיתי, כן? כי הרבה פעמים הווטו יצר נזק יותר מאשר תועלת. אז אולי למשל כדאי ליצור הסכם שבו כשקשה, אז מתים את הקצב, או מוצאים קצב אחר, או יוצרים תקשורת מאוד 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 מעמיקה כדי לראות מה הקושי, ומחפשים ביחד פתרונות, או אפשר למצוא הרבה פרקטיקות, הרבה שיטות, לענות על הצורך הזה בביטחון, שהן לא השימוש בזכות הווטו. ואני רואה סביבי שככל שאנשים יותר ותיקים בדרך הזאת, פחות ופחות מהם מוכנים להיכנס לסיטואציה שבה למישהו מהצדדים יש זכות וטו. זאת אומרת, אנשים שחיים במערכות יחסים פוליומוריות ארוכות שנים, בדרך כלל לא יסכימו להשתמש בזכות וטו. הרבה פעמים כי אלה שהשתמשו בזכות וטו, או סגרו או כבר לא ביחד בגלל הנזק שהדרך הזאת יצרה.
כן, זה מאוד מעניין. כאילו אנחנו מדמיינים שביטחון הרבה פעמים זה איזושהי מסגרת סגורה של אין יוצא ואין בא, כולם יודעים בדיוק מה קורה, וזה מה שיוצר את הביטחון. אני חושבת שאולי לחלק זה עובד, כמו אנחנו חיים בעולם ובתרבות שזה מה שהיא מספרת, שביטחון זה כשאני רוצה משהו או כשיש איזשהו ערעור, מיד עושים לה הכל סטופ. ואחד הדברים שהמונוגמיה, הפוליאמוריה, ההכרה בזה שאפשר ואולי אנחנו רוצות לאהוב יותר, שיש עוד מערכות יחסים שמשפיעות ברמה, הייתי אומרת אותה רמה או ברמה שפעם לא היינו מסכימות, כלומר עוד סוג של אהבה, זה שביטחון הוא לא דבר מצומצם, ביטחון הוא למעשה דבר פותח ומאוד מאוד רחב. את אומרת את הדברים האלה ואני נזכרת בדוגמה שאמרת קודם של חיבור, חיבור יוצר ביטחון, וחיבור יכול להיות המון המון דברים, בין השאר זה הבנה שאם אני אבוא ואגיד לאנשים אחרים מה לעשות, אני לא מחוברת אליהם, בשום צורה, אני מחוברת אולי לפחדים שלי, ואני מוצאת איזושהי דרך להביע אותם, אני לא מחוברת לרצונות שלהם, ואני באיזשהו צד קיצון של המונוגמיה, אני עושה נערכה של מערכות יחסים, אני סולופולי, אני לא גרה עם אנשים, אני כל מיני דברים שהם בקיצון, אז לא חייבים לבוא אל הגישה שלי, אבל אני חייבת שלשחק עם זה, עם מה זה אומר שאני ואת עכשיו בונות ביטחון, שלא מבוטא על ידי זה שאנחנו אומרות אחת לשנייה מה לעשות, או שיש את האפשרות הזאת, אלא שאנחנו כזה, אנחנו ביחד בפחדים, אנחנו ביחד ברצון לחיבור המשותף, בתקווה לדרך, בתקווה לעתיד, שאנחנו לא יודעות איך הוא יראה על זה, זה הביטחון. עכשיו, זה גם מתחבר לחופש ואיך נראה חופש, אבל זה פשוט יוצר סיפור חדש למה זה ביטחון בקשר.
זה קודם כל כל כך יפה איך שתיארת את זה עכשיו, כי יש המון רכות בדרך שהבאת את זה עכשיו, ועולה לי המחשבה שבעצם להסכים לגשת לחיפוש הזה המשותף של איך אני אחוש ביטחון שלא דרך שליטה, יש משהו בהסכמה להתמודד עם השאלות האלה. זאת אומרת, אני חושבת כשאני מסתכלת על האנשים ואני רואה מי מצליח לחיות ככה, זה הרבה פעמים האנשים שמבינים של לבחור לחיות ככה, זה אומר לבחור באור החיים, שמביא את הסוג מסוים של קונפליקטים וסוג מסוים של דילמות, ואני מסכימה להיות בהתמודדות הזאת. זה קצת כמו ההסכמה לאורך החיים שמביאה ההורות. זאת אומרת, אנשים שמחליטים להיות הורים או מחליטים להיות על-הוריים, הם בוחרים באיזשהו אורח חיים. ואם בחרתי להיות הורה, אז יהיו עם זה כל מיני תופעות כמו, אני לא יודע מה, זה ישפיע על כמות השינה שלי בלילות בשנים הראשונות, כן? או על סדרי העדיפויות שלי ודברים שאני בוחרת לעשות. הבחירה באורח חיים המונוגמי היא מביאה דילמות מסוימות. הנושא של ביטחון וחופש הוא מרכזי בתוך הדבר הזה, והוא יופיע שוב ושוב ושוב בכל מיני דרכים, ואני מסכימה להתמודד עם זה, זאת אומרת, אני מסכימה להתבונן על זה, ואני מסכימה להעלות את הרגעים שבהם קשה לי, ואני מסכימה לחפש עם בני הזוג שלי את הפתרונות שיעבדו לי. וכן, יהיו רגעים שבהם כל מה שאני ארצה זה שרק, הם יהיו רק איתי, ואני אהיה עם מי שאני רוצה, כי אני יודעת שהכל בסדר, אבל כשהם הולכים לעשות דברים, הם לא מבינים שזה, זאת אומרת, אני ארצה שהם יפעלו בצורה מסוימת, והם ירצו לפעול בצורה אחרת. ומה שמחבר בינינו זה לא השליטה, אלא זו אהבה ואכפתיות. וכל עוד אני ארגיש שאכפת ממני, כשאנחנו מחפשים דרכים, אז הרבה פעמים אנחנו נצליח למצוא פתרונות, ונצליח למצוא את הדרך לנווט בתוך זה. אבל כן, תהיה מדי פעם התמודדות סביב הדבר הזה, ואני מסכימה לזה. הרבה פעמים עצם ההסכמה היא כבר חצי מהדרך להצליח להתמודד עם אורח החיים הזה.
גם הקבלה שזה יקרה, כלומר, יש איזה, אני אומרת, אני המונוגמי 9 שנים, ויש איזושהי ציפייה שאני מחכה ליום שבו היא תעבור, שבו בגלל שיש לי ניסיון, אז אמור להיות קל יותר. עכשיו, באמת קל יותר, אבל זה לא אומר שאין לי רגעים קשים, שאין לי מופעלויות, שאני לא מקנה, אני כבר לא קוראת איזה קנאה, כי אני כזה יורדת מתחת לרגש הזה, אבל הקושי נשאר, המופעלות, הפצעים, הסדקים, הכאבים שלי, הילדה הפנימית הבוכה, כל הדברים האלה הם חוזרים, וההבנה העמוקה היא שזה לא ילך לשום מקום, כי כל עוד אני מסכימה לחיות ולהיות בנאמנות לעצמי ולאהוב אחרים ולאפשר לאחרים להיות מי שהם, אז אני אפגוש את הדברים האלה שוב ושוב ושוב ושוב. התקווה, כמו שאני אומרת, זה, אני לא מאמינה בריפוי, אבל התקווה שלי שזה קורה, מגיע קצת פחות, קצת פחות חזק, ונשאר לקצת פחות. אבל כל הסרטים, לפעמים אני מרגישה שכל מה שהיה לי בגיל 15, כל השיט שהיה לי בגיל 15, פשוט משתחזר, פשוט בגיל 36, עם הצורות האלה. ואני לפעמים גם מרגישה שלא למדתי שום דבר, ואני כזה מגיבה אותו דבר. כשאני עוצרת לחשוב, אני רואה שזה כמובן לא נכון, אבל אני ממש מרגישה שהבחירה בחיים האלה היא גם ההסכמה לראות איפה כואב לי ולקבל את זה שזה יבוא, ולהתבאס, אבל גם לקבל.
כן, לקבל שזה יבוא וגם למצוא עוד ועוד ועוד דרכים כדי להיטיב עם עצמי כשזה קורה.
כן. אני חושבת שזה אחד הדברים שמדברים עליו, זה שאם אני לא בהתנגדות, נכון, אומרים שכאב זה בסדר, יש כאב יש בחיים, אבל סבל זה כשאני, ביירון קייטי אומרת, בהתנגדות למציאות, והבודהיזם, אני לא מכירה בזה הרבה, אבל אומרים שזה החץ השני, שזה השיפוט על עצם זה שאני מרגישה ככה, אז כזה, אוקיי, הנה השיט של החיים שבהם בחרתי, לא כיף, אבל זה מה יש. ועכשיו, איזה כלים יש לי, ומה אספתי בדרך כדי לנשום תוך כדי התמודדות?
זה בדיוק זה, זה ההסכמה, ההסכמה להרגיש. וגם ההבנה, אני רוצה אולי להגיד משהו, כי אנחנו מהתחלת השיחה מדברות על הקשיים והקונפליקטים והרגעים שבהם זה לא עובד. יש סיבה למה אנשים בוחרים לחיות ככה. זאת אומרת, זה גם מביא אהבה והזדמנויות לראות את עצמנו דרך עיניים של אנשים אחרים, ולחוש את עצמנו בדרכים שונות, ולגלות איך הלב שלנו נפתח והגוף שלנו נפתח, וכל כך הרבה דברים טובים קוראים בתוך הדבר הזה, אז זה לא בחירה מזוכיסטית שקורית מתוך הרצון לסבול. המטרה היא באמת למצוא דרכים שזה יהיה כמה שיותר נעים וכמה שפחות מרעיב.
יש משהו שממש חשוב שנגיד, שלא אמרנו שכזה מתוך הלכנו לכל מיני כיוונים, שממש שרון, השיחה הזאת מרתקת, זה ממש ממש כיף, אפשר להמשיך עוד מלא 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 להמון כיוונים, אבל נראה לי שאנחנו לאט לאט נביא לסיום, אז מה חשוב לך שיקחו מכאן?
קודם כל היה לי מרתק המסע שעשינו, ואני חושבת שהדבר העיקרי שעולה לי ככה בקשר של השיחה הזאת, זה בעצם ההבנה שכל אחד מאיתנו הוא אדם שלם, עם עולם שלם, של צרכים עמוקים, עולם רגשי שלם. ואני נורא רוצה כזה לקוות, לחיות בתוך עולם, שבו אנשים נותנים לעצמם את המקום להקשיב, מה החיים האלה שבתוכי מספרים, מה אני צריכה עכשיו, ולהנכיח את הצרכים האלה. ואני חושבת שככל שנהיה מוכנים לראות איפה אנחנו בתוך דברים, אני חושבת שאנחנו גם נחיה בתוך עולם שבו תהיה יותר אכפתיות וגם יותר תראה את המקום להכיל גם את הצרכים של אחרים. אז יש בי משהו שאומר, תהיו קשובים פנימה, פחות בביטור ויותר בהקשבה של מה הצרכים הכי רעבים מבקשים כרגע, וחפשו להם מענה, חפשו להם מענה. ואם זה ביחד ואם זה בתוך עצמכם, זה משהו שיכול להביא הרבה הרבה אושר. ומאחלת לכם המון 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 אהבה בתוך זה.
שרון, תודה רבה רבה רבה, אני בטוחה שלמאזינות ולמאזינים שלנו היה מעניין, ממש כמו שלי היה מעניין. אני אשים את כל הלינקים שתשלחי לי בתיאור הפרק, אז כל מי שרוצים להכיר את שרון יותר, לכו לתיאור, תראו מה קורה שם, ותודה רבה רבה.
נועה, המון המון תודה על ההזמנה, היה לי מענג וכיפי ומעניין.
יש.
תודה על הפודקאסט המדהים הזה.
תודה רבה.
ביי, להתראות.
תודה שהייתן והייתם איתי בפרק. מוזמנות להמשיך איתי את השיחה בקבוצה של הפודקאסט פוליקאסט, בדף שלי נועה פז, או באימייל שלי noapodcast@gmail.com. נתראה בפרק הבא!